שבוע טוב, ערב טוב. אנחנו ממשיכים במקום שהפסקנו שבוע שעבר לנמצאים הקבועים. אנחנו אמרנו שיוצא בעצם שכל תנועות החיים שלנו המכונים מידה רעה, קינה, פחד וכולי וכולי וכולי, שאנחנו קוראים להם גם תנועה של שקיעה, מקורם בעצם ברצון לפרוץ, להתקדם, להתפתח. אני מקנה ורוצה להתקדם, להיות כמותו. הקושי להיות כזה גורם שאני בוחר ואין בוחר לשבת בבית, להתקע במקום. וכך דיברנו על לחץ חברתי ועל כעס ועל העברת ביקורת ועל כבוד ועוד ועוד ועוד, אפילו על רצון להתאבד. ואמרנו שבעצם יוצא שכל תנועות השקיעה הם בעצם פיצוי על הקושי שלנו לפרוץ, כמו שראינו במסילת ישרים. האדם רוצה להתקרב, להיות טהור יותר, עדין יותר, רוחני יותר. הקושי לעבוד שיטתית על הנפש ועל המידות ולפתוח לאט לאט פלונטר אחרי פלונטר גורם לאנשים לבנות מעמדת חדשה, אמרנו, להסתגף, להתענות, להתוודות ולעשות את זה כמרכז יראת השמיים. כך אמרנו ושאלנו, אם כן יוצא שאם גם תנועת השקיעה מקורה ברצון לפרוץ, אז האם בעצם אנחנו רק רוצים טוב? אין לנו נטייה לשקוע, לקנא מצד עצמנו כי אנחנו רוצים לעשות רע לאחר, לפחד כי בא לנו להיתקע? הרי אנחנו גדלנו על זה שיש לנו יצר טוב ויצר רע. לכאורה שני דברים עצמיים באותה מידה. ואז אנחנו, וגם כולנו יודעים שתמיד מציירים את היצר הטוב, זה שתמיד אומר לנו לעשות דברים טובים, והיצר תמיד אומר לנו לעשות רע לאחרים. אז הנה, פתאום אנחנו אומרים שגם לכעוס זה בעצם רצון ליישר את המציאות למקום שאני רוצה. אני יכול לתרגם את זה לדיבור יפה עם אנשים שיגרום לי, יגרום להם לשנות את דעתם לדעתי, או לפחות להסביר את עצמי, ואני יכול במקום זה לצעוק על כולם ולהפסיד את כל מה שרציתי להרוויח. אם כן, אז כמו שאמרנו, אז יש לנו רק יצר טוב, אין יצר רע. וענינו שיש לחדד את מושג היצר. יצר, תגידו לי אם אני עובר את מה שלמדנו, אני חושב שהגענו לזה. יצר, אמרנו, לשון יצירה. לאדם יש תנועה אחת, תנועת הרצון לחיות, תנועת החיים, לחיות, ליצור, להתקדם, להתפתח. זה רצוננו. יש ביכולתנו לקחת את תנועת היצירה הזאת וליצור את היצירה טובה, לזה נקרא יצר טוב, ויש אפשרות לקחת את אותם כוחות חיים וליצור איתם יצירה רעה. אני יכול את מוטיבציית הכעס לדבר יפה לאנשים ולהסביר להם למה אני רוצה שיהיה אחרת. זאת יצירה טובה, נקרא לזה יצר טוב. האדם שהסביר את עצמו, הייתה לו דאגה בליבו והוא השיח אותה לאחרים, ואם הוא יכעס וירטון ולא ידבר, נקרא לזה יצר רע, כי זאת יצירה רע. אבל באמת הבסיס זה מוטיבציה ליצור. וראינו באופן חריף את הדברים בגמרא במסכת יומא, שאומרת שכשרצו לבטל את יצר העריות, אמר להם הנביא, אל תבטלו אותו לגמרי, כי אחרת תתקלה העולם. ובאמת חבשו את היצר שלושה ימים, ובאותם שלושה ימים לא מצאו ביצה בת יומא, לא מצאו ביצים. מה הקשר? איך בלהוריד את יצר העריות הרע, שאנחנו יודעים כמה עולם שטוף בו אנחנו מכנים את העולם? תשובה, כי באמת גם היצר העריות הרע הזה מקורו בכוח יצירה, שהוא המוטיבציה לקיים את המציאות. אלוקים ברא בנו מוטיבציה של עריות, במובן של משיכה למין השני, כדי שהעולם יתקיים, כדי שאיש ירצה אישה, תרנגול תרנגולת וכו'. וזה הגזע, כוח יצירה. אם אני יודע לקחת אותו למחוזות של יצירה, הוא נפלא, לכן הוא כל כך חזק, כי אחרת אנשים לא ירצו לשרוד חיים מורכבים ולהמשיך לקיים את המציאות. אבל אם אני לא יודע להשתמש בו למקום הפורץ החיובי, אני מיד מתרגם אותו למקום שלילי, וזה הופך להיות יצר רע, יצירה רעה. אבל גם יצר העריות הרע והנורא שאנחנו מכירים, מקורו במוטיבציה ליצור, לקדם, לפתח את המציאות. לכן אם אתה תנסה לשגור את השיבר הראשי שימנע את יצר העריות הרע, אתה בעצם במילים אחרות חילית את תאוות המין בין שני המינים, אז גם תרנגול לא יזדקק לתרנגולת וכולי וכולי. ודיברנו על הנפקמינות הרבות, אבל אנחנו כבר לא נרחיב בזה. נזכיר רק אחת מהם, שהנפקמינה הבסיסית היא, כשאני מבין שאין בי כוח שלילי מצד עצמו, אז דרך העבודה היא לא למחוק כוחות. תפסיק לפחד, תפסיק לקנה, תפסיק לרצות שיעריכו אותך. כי הרצון שיעריכו אותי חיצונית, ראינו ברב, מקורו ברצון להיות מוערך, להיות בעל תחושת כובד, ממשות, מקום, להיות אדם עם ערך עצמי. הקושי להיות אדם עם ערך עצמי גורם לי שאני מחפש את זה אצל האחרים שיעריכו אותי כל הזמן. לכן למגר את הרצון הזה זה לא ילך. צריך מה? למלות את כוח היצירה, את התחושה הפנימית הטובה שלי עם עצמי. צריך להיות זהיר וזה יגרום לי להפסיק לפחד. וכולי וכולי וכולי. אני מניח שרובכם זוכרים את זה. אני רוצה רק לקרוא פסקה אחת שעוד לא הספקנו לקרוא בדף הקודם, שבו הרב בעצם מתעסק בגאווה. הרי אנחנו, נכון שקצת נגענו במושג הכבוד וזה דומה, אבל חשוב לי מאוד לראות את הפסקה הזאת, גם כי הרב אומר את זה כל כך יפה, וגם נכנס יותר לפרטים איך זה קורה, אבל גם בגלל שאם יש יצרים שהיינו מגדירים אותם כצריכים עבודה וכרעים בהחלט, היינו במידות אומרים גאווה וכעס. תמיד נשאל בן אדם, תן לי מידה שצריך לעבוד עליה, גאווה וכעס. או עריות. והנה, אז ראינו כבר בעריות שגם הם מקורם כנראה במקום מאוד חיובי. והנה נראה פתאום שהרב אומר את זה גם על גאווה ומסביר מאיפה היא מגיעה אלינו, וממילא גם מה כנראה דרך הטיפול ואחד היצרים שאנחנו מתעסקים איתו. אז בואו נקרא את הפסקה, מקור 3, מוסר אביך פרק ג', פסקה ג'. אומר הרב ככה, שורש אהבת החיים הטובים הוא שורש השלמות והפתח לו, ועל כן הוא מושרש מאוד בכל נפש, ועל יסודו בנוי הבניין של הנהגת הנפשות את עצמן. אני אשמח שכולם יסתכלו כשאני קורא, אפילו שזה לא מובן, רק כדי לראות המילים, ואחרי זה ננסה להסביר, בתקווה שנסביר טוב. אומר הרב, שורש אהבת החיים הטובים הוא שורש השלמות והפתח לו. דהיינו, המוטיבציה של האדם לחיות טוב, זה אותה מוטיבציה שהיא המקור למוטיבציה של האדם להשתלם ולהתפתח. דהיינו, כמו שיש שורש לצמח, ממנו הצמח מקבל את הכוחות, אז השורש שמצמיח את מוטיבציית אהבת החיים הטובים, זה אותו שורש שהוא גם גורם לאדם לרצות כל הזמן להשתלם ולהתפתח. שורש אהבת החיים הטובים זה שורש השלמות והפתח לו. מה מניע את האדם כל הזמן להשתלם? תשובה, הרצון לחיות טוב. לכן אומר הרב, כיוון שזה שורש השלמות, לכן המוטיבציה לחיות טוב היא מושרשת מאוד בכל נפש, ממש בבסיס הנפש, כדי שאנחנו נרצה להשתלם. ועל יסודו בנוי הבניין של הנהגת הנפשות את עצמן. מובן? אהבת החיים הטובים זה המניע את האדם כל הזמן לרצות להשתלם, להשתכלל, להתפתח. יפה. אבל עכשיו השאלה, מה זה אהבת החיים הטובים? מה זה החיים הטובים? אמנם איך יהיה ציורו של המעולה וחשוב בחיים שאליו, תרוג הנפש, שואל הרב. אנחנו רוצים לחיות טוב, לכן אנחנו כל הזמן מחפשים להתקדם, להתקדם, להתקדם. זה גם המוטיבציה שגורמת לנו לרצות להשתלם. מה זה לחיות חיים טובים? אומר הרב, יש שני סוגים. נקרא וננסה להסביר. הנלבב או החכם, כשהוא מבחין שאין טובה גמורה עם השלווה והאשקט וריבוי השפע במנוחה שלמה, הולך הוא להשיג חיים כאלה, ולא ימצאם כי אם עם העבודה השלמה, עם תיקון כל המידות כולן ותכלית הטוב והקדושה. במילים אחרות, אומר הרב ככה, מה עם החיים הטובים? אם אני הייתי שואל אנשים, מה זה החיים הטובים? תגיד לי, מה זה לחיות טוב? אז בן אדם היה אומר, אדם שיש לו הכל, הוא מוכר, מקובל, משפיע, יש לו יכולות, מקובל חברתית, בעל ממון, חיים טובים. אדם שנראה שהכל הולך לו, נכון? אני מניח. האמת היא שהסיבה שאנחנו חושבים שאלה החיים הטובים ובאמת זה חיים טובים, זה בגלל שבאמת יש תחושה שהכל הכל הולך לו. זאת אומרת, באמת, הנה, יש באמת מצוין לומר עלו, אבל אם אותו בן אדם היה בא ואומר לך, תדע, באמת יש לי הכל, גם יש לי השפעה, אתה רואה והכל, אבל תדע לך, בבית אצלי הכל מפורק. הילדים לא מדברים איתי ואומרים לי שאני זה שהשם בכל הבעיות שלהם וכולי וכולי וכולי. אני חש ריקנות עצומה, אני כל הזמן נמצא בעמדות, אבל אני ממש ממש לא, ממש מרגיש ריק, ממש מרגיש לא חי טוב עם הדברים. או אני נמצא בעמדת השפעה, אבל אני כל כך הרבה בלחץ כל הזמן כדי להיות בטוח שאני לא מאבד את המעמד שלי, ובאמת אני כל הזמן צריך לשכנע אנשים ולעשות את עצמי וכולי וכולי וכולי, או להביע דעות שונות שאני לא ממש מסכים איתם כדי לשמור על קשר ולשמור על המקום שלי. לא בטוח שאז אנחנו היינו מציירים את זה דווקא כחיים טובים. לא בטוח שהיינו מקנים באנשים כאלו, אולי אפילו הפוך, היינו אומרים טוב לנו עם חלקת אלוקים הקטנה שלנו, עם זה שברוך השם אצלנו בבית רגוע, ואני יש לי עבודה טובה לי ואני שמח בה. נכון שזה לא גרנדיוזי, נכון שזה לא גדול, נכון שזה לא עם הרבה רעש, אבל טוב לי, טוב לי עם הנחת, טוב לי עם... בסדר? רבי יהושע שפיר אמר פעם דבר מאוד יפה, דווקא בכנס של בניין שלם. הייתי שם, אז הוא אמר, לפני שהוא התחיל לדבר, והרב יהושע שפיר, אתם יודעים, הוא מקבל את האולם הגדול הרבה פעמים, של בנייני האומה, שזה אולם גדול. אתם יודעים איזה רב יהושע שפירה? אוקיי. אז הוא מקבל אולם, קיבל את האולם הגדול, שיש בו הרבה אנשים. ועד לפני שהוא התחיל את השיעור, שעשה קצת בנושא הזה, אז הוא אמר, יש איזושהי תסבוכת קטנה שיכולה להיות לאנשים מרצים להמונים, בבניין שלם במקומות אחרים. שמה? הם מרצים להמונים והם נכנסים לאולם ויש 500 עיניים או 1,000 עיניים שמסתכלים עליהם בהערכה ובהערצה, ואז הם מרגישים וואו, מתמלאים, ומיד אחרי זה שנגמר השיעור ונגמרות השאלות, זהו, מתעדה, נעלם. מה נשאר באמת לבן אדם? מה באמת הוא הולך להתמודד איתו עכשיו והוא הולך איתו תמיד? המשפחה. זאת אומרת, ההמון הערכה, 1,000 אנשים האלה, זהו, נעלם. בסופו של דבר הוא אמר דוגמה יפה, הוא אמר, יכול להיות בן אדם שיש לו 1,000 מאזינים, אבל הוא יקבל פתאום מכתב מהבן שלו, שאומר לו, אבא, לא רוצה יותר קשר איתך, זה יגמור לו את העולם. אפילו שיש לו 1,000 מעריצים, זה לא משנה, כי 1,000 מעריצים האלה זה דבר שמתעדה. וסופו של דבר, מה נשאר? זה המקום הקרוב הזה, 5 אנשים, 7, האישה והשלושה, 4, 10, 15 ילדים. הם מרכז הנפש. כשאדם שוכב על ערש דווי, עם כל הפעילות הגדולה של החיים שלו, ואומרים לו, יש לך שבועיים לחיות, הוא בדרך כלל לא אומר, טוב, אז תביאו למהר ספרי חשבונות, אני רוצה לקדם את המפעל יותר, אלא מה הוא אומר? נעזוב הכל, תנו לי עכשיו שבועיים להיות עם המשפחה. נכון? זה אני לא ממציא. להיות עם המשפחה, להיות עם ה... במילים אחרות, אפשר לתפוס את החיים הטובים בעשייה הרועשת, עם הטרדות, עם כל הזמן להיות בפעילות, אבל באמת כשיבוא אדם ויספר לנו שבמקום הפנימי הזה, בשלווה, בתחושת השלמות הפנימית, המשפחה והעסק רקוב, אנחנו לא נקנה פה, אנחנו נגיד, וואו, טוב לנו שאנחנו זכינו להיות אולי קטנים יותר, מאושרים במה שיש, וכולי וכולי וכולי. אומר הרב ככה, אז מה זה החיים הטובים? אומר הרב, החכם, כשהוא מבחין שאין טובה גמורה עם הכוונה, אין דבר משתווה אל, השלווה והשקט וריבוי השפע במנוחה שלמה, כשאדם קולט ומרשה לעצמו לעצור, לחשוב ולעיין, והוא רואה שבאמת אין דבר שלם יותר או טוב יותר מהיכולת של האדם לחיות בשלמות עם עצמו, עם משפחתו, עם אורח חייו. יש לו עבודה, אבל טוב לו בא באמת. הוא לא כל הזמן עסוק להיות בטוח שלא לוקחים לו אותה, והוא עושה דברים שמתאימים לו ולא מתאימים רק לחברה שסביבו, והוא חי טוב עם עצמו. אותו אדם, אומר הרב, החכם, כשהוא מבחין שבאמת אין טובה גמורה משתווה לזה, מה הוא הולך לעשות? הולך הוא להשיג חיים כאלה. ואיך הוא ישיג חיים כאלה? לא ימצאם, כי אם עם העבודה השלמה, עם תיקון כל המידות כולן, על ידי עבודת מידות, הוא עובד עם על הכעס, הוא לא רוצה שישלטו עליו הכעסים שלו, והפחדים שלו, והלחץ שהוא לחוץ כל הזמן לפרנס, או לעשות את כל הדברים מסביב. הוא לא מוכן יותר להיות אכול אכזבות. אותו בן אדם רוצה לחיות טוב עם עצמו, טוב עם משפחתו, והוא הולך ועושה עבודה פנימית שנותנת לו תחושה של וואו, אני שלם עם חיי. כך יעשה החכם. אבל אומר הרב, זה רק החכם שבאמת עוצר ומתבונן. בדרך כלל כשנשאל אנשים מה זה חיים טובים, הם מיד יסחפו לאן? לעשייה הגרנדיוזית, לאדם הפועל, זה שיש לו השפעה שכולם מדברים עליו, זה מה שהרב אומר עליו מיד. והשחל, איך הוא תופס את החיים הטובים? השחל מקבל את ציור המעלה וכוסף לה, כמו שהוא מצטייר בלבבו. איך זה מצטייר בלבבו? למה הוא כוסף? למה שמצטייר בלבבו? מה מצטייר בלבבו? הצלחה. חיים טובים מצטיירים אצלו בציור רעש והרגשה דחופה ובולטת הרבה בחושיות גסה. המון הישגים מיידיים, והכל בדחיפות, והכל נוצץ, ויש לו, והנה, והוא נכנס לאוטו, ויש עליו 8 כתבים שכל פעם שהוא יוצא מהבית שואלים אותו, מה נשמע, יש לך משהו לומר לתקשורת? ואותי אף אחד לא שואל. ואני אומר, וואו, למה הוא כל כך מרכזי? וכשאני מסתכל על זה, אני בא לי להיות שם. אני לא שם לב שיכול להיות שלפעמים זה בלי עולם פנימי, יכול להיות לפעמים שכן. אבל מאוד קל לחשוב שאלה החיים הטובים. הוא מקבל את הכל בציור, הוא תופס שהחיים הטובים זה דברים שבאים בציור רעש, הרגשה דחופה ובולטת הרבה בחושיות גסה. ואיך הוא ימצא אותה? ולא ימצא אותה, כי אם בהתגלות ליבו, בהסבעת הכוח הדמיוני וזנות הלב. איך הוא יצליח לתפוס את החיים הטובים האלה? על ידי שבאמת הוא יתחיל לנסות להשיג דברים כאלה, לתפוס דברים בחוש, לקנות מכונית, לראות שהרבה אנשים מכירים אותו, מעריכים אותו, ופתאום לא מרשה לכל עובד לומר כל דבר, הוא מתעמר באנשים, הוא פתאום מרגיש שליטה, הנה אני חזק, אני... כל אחד שואל את דעתי, בסדר? לא רק הרגשת כוח, הוא גם מתחיל להקיף את עצמו בדברים חומריים פשוטים, כי שוב, זה נותן תחושה טובה, יש לי בית גדול, לא כמו אלה שיש להם בית בדיוק לפי מידותיהם, ואז מגדילים ועושים ו... ורוב כן, ולא ימצא אותה כי אם בהתגלות ליבו, בהסבעת הכוח הדמיוני וזנות הלב ורוב כוסף למרחבי ארמונות וממשלה רחבה על כל זולתו. בסדר? שפע, 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 למשול על אחרים, תחושות שנותנות לי במקום תחושת השלמות הפנימית, אני מתמלא בתחושת שלמות, כי בלי לשים לב, אני כל הזמן במרכז העניינים, מוערך כביכול, תופס הכל, יש לי הכל. וזה הציור החיצוני של הדברים. והשחל מתחיל לנסות, כשהוא רוצה לחיות טוב, להתחיל לרכוש את הדברים האלה. לאכול ולשתות ולקנות 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 ולהתעמר ולהיות משפיע. בסדר? אומר הרב, אנחנו עדיין בדרך להסביר איך נוצרת הגאווה. הכל מתחיל מאהבת החיים הטובים ומהתחושה שאני רוצה לחיות ככה טוב יותר ברעש הזה. אומר הרב, אמנם הנאת אכילה ושתייה ויתר תענוגי החושים הם רק מורגשים לשעתם ברעש והרגש גס, שלזה תתהווה הנפש הפחותה, אבל בטן רשעים תחסר. אומר הרב, לאכול ולשתות הרבה, תחושה שנותנת לי מילוי, הנה יש לי הכל. אומר הרב, זה הרגשה שמרזיקה מעמד בדיוק כמה רגעים. אחרי זה בטן רשעים תחסר, ואני פתאום מרגיש, רגע, זה באמת לא ממלא אותי, זה לא החיים הטובים. נכון שללכת לחתונה שיש בה המון אוכל זה נראה, וואו, שווה. אבל ברגע שאני נפלתי שם, אני פתאום מרגיש, זה לא מילא אותי בכלום. וגם אם זה מילא, זה אחרי שעה ורבע, לא נשאר שום דבר. אומר הרב, אני רוצה להמשיך לחיות חיים טובים, אז אני רואה שכבר לא מספק אותי גשם והחומר, האוכל והשתייה, אז אני מחפש קניינים אחרים שנמשכים יותר זמן. לכן אומר הרב, אבל בטן רשעים תחסר, כי אינו יכול למלות נפשות תמיד עמהם. אי אפשר כל הזמן להתמלות בדברים שנגמרים תוך רבע שעה. אומר הרב, אבל כן ביותר יתגבר בו החפץ אל הרגשות הרוח שהן מתמידות יותר. אז אומר הרב, עכשיו ינסה האדם לקנות הרגשות רוחניות, לא חומריות ממש, שנותנות לו תחושת סיפוק חיצוני. ומהן למשל הרגשת השכרות, שמרגיש שהיעדר המנוחה ועסקי המחשבה בבלבול הדמיון בפועל רעש, וזה יחשב אצל השחל עניין חיים חזקים. אומר הרב, הוא ראה שלאכול ולשתות הרבה, להיות הרבה באינטרנט זה לא עוזר, כי זה נגמר, נגמר מיד, ברגע שזה נגמר, נגמר את ההנאה. אומר הרב, אז עובר האדם לשלב הבא, משהו בסגנון של שכרות, שנטילת סמים, כי האדם מרגיש שהוא רוצה לחיות טוב, ולחיות טוב קשה לו לחיות טוב בפנים, ולאכול ולשתות, ראינו, זה כבר לא מספק, אז לוקחים משהו שמרזיק מעמד ללילה שלם, לשעות. באותו זמן יש הרגשת התרוממות הרוח, נוסעים ב-300 כמש, לא עוצרים לשום שוטר, הורגים כמה אנשים בדרך, זה תחושה של שליטה על הכל, והנה, זה החיים הטובים, אף אחד לא אומר לי מה לעשות, ואני השולט, ואני... ואדם חי בדמיונות, אבל אומר רב, השיחות זה השלב הבא אחרי האכילה. כך הרב עכשיו יעבור לשלב הבא, אחרי השיחות, עכשיו רוצה להסביר את הגאווה. אבל אומר הרב, מצאנו שהנביא אומר על הגאוותנים, הוי עטרת גאות שיקורי אפרים. אומר הרב, הנביא קרא לגאוותנים שיקורים, אומר הרב, כי זה מגיע מאותו מקום. השכרות זה השלב הבא. אומר הרב, אבל זה לא מספיק. אבל יותר מתמיד מזה הסוג. דיינו, יותר מתמיד אפילו מהשכרות, שגם אם מתישהו נגמרת, או מתישהו רואים את הנזקים החמורים שלה, נכון, היא נגמרת. שנגמר הסם אחרי כמה שעות, או שנגמר השכרות אחרי כמה שעות, זהו, חוזרים לחיים. אומר הרב, יש משהו שהוא ממשיך יותר. אבל יותר מתמיד מזה הסוג, הוא הגאווה, שמרגיש את עצמו ושמח שמחה גסה בכל מה שיוכל לייחס לעצמו מעלה והצלחה. וטבע אהבת עצמו מושכתו להתמיד בזה התענוג הנבזה, שהוא תענוג חומרי ודמיוני בנוי על שקר וטוב. וכשהוא מרגיש את הנעימות שבזה, הוא מתאמץ להגבירו במה שיתמיד לצייר לעצמו הרבה גדולות ונפלאות ומעלות והצלחות שאין בו אפילו שמץ מהם. ומה שיש בו הוא מגדיל אלפי מונים. אני באמת בטוח שאתם כולכם ענבים גמורים, אני אומר באמת בלב שלם. אבל יש לכולנו לפעמים הרגשה שאנחנו נכנסים לאיזה מקום, אז מסתכלים עלינו. ואם אני מוערך, אז מצביעים ואומרים, הנה, זה מוישה, וזה נותן תחושה, אפילו שיכול להיות שאף אחד לא הצביע. ואף אחד לא אמר, אבל יש לי מין תחושה טובה כזאת. הנה, מעריכים אותי. הנה, מדברים עליי. כשאני מתחיל להתעמר בעובדים שלי, יש לי תחושה עד יום מותי, שכולם במשרד נתונים למרותי, יכול להיות שכולם סולדים ממני, ולא יודעים אפילו מי אני, כי בחברות גדולות, מנכ״ל זה לא אדם שבכלל אפשר להתקרב אליו, אבל לי יש כוח שליטה על האנשים. זה, אומר הרב, לא נגמר בסוף הלילה כשנגמר היין. אדם יכול לחיות שנים עם התחושה הזאת, וזו תחושה נפלאה. האם הבן אדם לא תרוד כל חייו הרבה פעמים מלהיות בטוח שלא תופסים לו את הכיסא, ואם הוא יראה סגן מוכשר מדי, הוא לא כל הזמן יהיה בלחץ, איך אני ממגר את הסגן הזה שעוד מעט ייקח לי את כל מה שיש לי? שזה להיות המנכ״ל, יכול להיות. אבל כלפי חוץ, הבן אדם הזה נראה מאושר, בעל החיים הטובים, ואדם יכול שנים לחיות ככה, בלי לשים לב, שלפעמים הוא בעל שליטה על ההמון, הוא כל הזמן עסוק בלהיות בטוח שמסתכלים עליו, ומעריכים אותו, ואומרים, או, זה, נו, הנה, הגיע סוף סוף, ובעצם אף אחד, אין לו שום דבר. וכל הזמן הוא עסוק בלהיות בטוח, או שמעריכים אותו, או שאם אחרים קטנים ממני, כי אני לוחץ אותם, אז אני גדול. אומר הרב, במובן הזה, זאת הגאווה הרעה שאנחנו מכירים, אבל היא לא התחילה ממקום רע, כי האדם יש לו עניין להתאמר באחרים. אלא אדם רוצה להיות משמעותי, לחיות טוב, להרגיש בעל נפח. נפח זה דבר טוב, כשאני לא עושה את זה על חשבון אחרים, אלא כמו שדיברנו בכבוד, אני מנסה לפתח את אישיותי. ממשיך הרב ואומר, וכשמרגיש את הנעימות הגסה, הוא מתאמץ להגבירה במה שיתמיד לצייר לעצמו הרבה גדולות ונפלאות ומעלות והצלחות. כשאני נמצא במקום שמקבלים בו החלטות חשובות בירושלים, למשל, אני יהיה לי מאוד קשה לעזוב את המקום הזה. וחשוב להזכיר, הרב לא מנסה לומר שכל מי שהוא בעל השפעה הוא גאוותן, חס וחלילה. השאלה אם זה מגיע ממקום של שלמות פנימית, או שאתה סובל המון שאתה, בלי לשים לב, אתה סובל על חשבון המשפחה, על חשבון האמת שלך, על חשבון התחושות הפנימיות הטובות שלך. אבל יכול להיות בן אדם שלא ישים לב לזה, ויש שם כל הזמן, וכל העולם יבוז לו לפעמים על זה שהוא משנה את דעתו מיום ליום, משעה לשעה, אבל הוא עדיין ירגיש שהוא עומד בפסגת האנושות. כי זה ממכר. בסדר? שאין בו אפילו שם עצמם, ומה שיש בו הוא מגדיל אלפי מונים, ורוחו מתרגלת להיות גסה עליו, וכל עילוי וכבוד שיעבור על דמיונו, הכל מייחסם לעצמו כדי להתענג עליהם בעונג דמיונו הכוזב. זהו, זה סוף הפסקה. אם כן, אמור מעטה, הנה גם הגאווה, אומר הרב, שאנחנו כל כך יודעים לדבר עליה רעות, היא מגיעה מתחושת צורך אמיתי להרגיש טוב, להרגיש שלם, להרגיש חי בפנים. הקושי לחיות בפנים, הקושי לעצור, לחיות את המקומות, כמו שהרב יהושע אמר, להצליח ליצור קשר עם אותם שבעה, קשר טוב, הרבה יותר קל לפתח קשר עם אלף אנשים בדרשה מפוצצת. להצליח עם שבעה אנשים, שמונה, עשרה, לא משנה, ליצור קשר באמת טוב, שתהיה שם הערכה לנצח, מורכב. מה עושה הבן אדם? ממלא אולמות, לוקח על, מתמנה על המון אנשים, וכו' וכו' וכו'. אחת הנפקמינות, כמו שאנחנו אמרנו פעם קודמת, אם אנחנו מבינים ככה את הגאווה, הפתרון לא יהיה בלהגיד לבן אדם, תפסיק להתגאות. זה לא ילך. למה? כי כנראה שהגאווה מתחילה ממקום אמיתי מאוד. לכן גם כל כך קשה להתמודד איתה, כי באמת מביעה צורך פנימי. ואם אני אגיד לו תפסיק להתגאות ואני אנסה להוריד מערך מה שהוא עושה, זה לא יפתור את הבעיה, אלא רק יגדיל את, רק יגדיל את הצימון. כי הוא רוצה להרגיש בעל ערך. אז מה יהיה הפתרון? לנסות לראות איך עוזרים לבן אדם להתמלות באמת בערך. בסדר? זה יהיה הפתרון. אם אני מרגיש שאני כל הזמן עסוק במה חושבים עליי, ואני נכנס למקום ואני בטוח שמה שנותן לי את הכוח זה לדעת שכולם מדברים עליי, כי אני רואה שאני רוצה להיות אדם שראוי שידברו עליו, אז בוא, או תוריד אותה ידברו עליו, כנראה אני רוצה להרגיש שלם וטוב בעל ערך, אז העבודה האמיתית היא פשוט לנסות להתחיל להיות כזה. לא עבודת מידות של כבישת הדבר, אלא של שליטה על הדבר. דהיינו את הגאווה, תתרגם לכוח עשייה חיובי, שייתן לך תחושה פנימית שאתה שלם עם עצמך. תעשה דברים שאתה טוב בהם. תעשה דברים שיכול להיות שגם בסוף תהיה מפורסם בגללם, אבל זה לא מה שיניע אותך, כי אתה פשוט תעשה טוב את מה שאתה טוב בו, ופתאום זה אולי יבוא. כמו שאמרנו, אם לא תרדוף אחרי הכבוד, יכול להיות שהוא יבוא. אבל זאת לא הנקודה, לא בזה אתה מתעסק. כי אתה מתמלא מבפנים. אתה בונה משפחה, אתה בוחר עבודה שמתאימה לך, אתה קם כל בוקר בשמחה אל המקום שאליו אתה מתאים, שהוא לא בהכרח מה שהחברה חושבת שהוא הכי נחשב. ואז אתה מתמלא, ואתה לא צריך כל הזמן שיתנו לך פידבקים. בסדר? כן. הצבעתם, אחד משתכם. אני חושב שברור. ואת האמת, בחזרה רציתי להזכיר את הדבר הזה, אבל אולי באמת, טוב שאמרת, אז נוסיף נקודה. כן. הבנתי, אז שאל אלון. שאלה טובה, הוא אמר, האם נכון להגיד שכל תופעת הפייסבוק היום, שבן אדם בהנף יד יש לו 5,000 חברים, נכון? בלי שהוא מכיר אף אחד, בלי שהוא בכלל ידבר אי פעם עם מישהו, היום גם אתה יכול לשלוח שנה טובה ל3 מיליארד אנשים בלחיצה אחת, בלי לדעת למי זה הגיע. זה פתאום הגיע לרופא שיניים שלך, שהוא כבר 30 שנה לא בחיים. יש בזה משהו. אז אתה אומר גאווה, אני רציתי בחזרה לדבר על המושג חיפוש אהבה, שנדבר עליו בהמשך עוד, אבל אני חושב שזה הנקודה. שכחתי לומר לכם, עוד אחת הדוגמאות למשל, כל העולם רוצה מאוד להיות מה? נאהב. להיות אדם שאוהבים אותו. אנחנו יודעים היום כמה מדברים על זה שחסר חום, חסר אהבה, חסר קשר. אנשים לא יודעים ליצור קשרים. אנשים מאוד רוצים להיות אהובים, באמת, ולהיות גם אוהבים. הקושי להיות אדם, ואנחנו יודעים, סליחה, שהרחוב מלא במה? בעיסוק בנושא הזה. נכון, היום אין שיר, כמעט, שאין בו את השורש א', א', ב', או דברים כאלה. כל העולם הוא מלך באהבה לכאורה, ואנחנו יודעים בדיוק שהדברים האלה כמה זמן מרזיקים מעמד, ומה מטרתם. לא ברור שיש שם קשר עמוק, ושמישהו אומר למישהי, אני אוהב אותך, או אני אוהבת אותך, הוא מתכוון, אני כוסף לאישיותך, ואני מוכן להתמסר. אלא בדרך כלל, איך זה קשור לענייננו? אנשים מתים להיות נאהבים, מתים לחום, מתים לאהבה, מתים לקשר. הקושי להיות אדם מוארך באמת, אהוב באמת, נכנס לקשר שיש בו נתינה ולקיחה, התמסרות לאורך זמן, אבל אני מצד שאני מת שיהיה מישהו שיגיד לי שהוא אוהב אותי, כי אולי אבא ואמא לא עושים את זה, אולי אין להם זמן אליי, כי הם בכל מקרה עד שש בעבודה, ואני כבר שנים מכין לעצמי אוכל, ואני מדבר עם עצמי וכו' וכו'. מה גורם לאנשים? לעשות הכל כדי שמישהו יגיד להם את המילים, אני אוהב אותך. אז בן אדם מגלה את חלקו החיצוני, אדם חושף את גופו, אדם מוכן לקבל את זה שאומרים לו, אתה יפה ולכן אני אוהב אותך, הוא הפוך, והוא לא שם לב כמה זה שם ממכר, אבל באמת אף אחד לא מחפש את טובתך. אתה לא באמת נאהב. זה במקרים הקיצוניים, אנחנו שומעים את זה ביד לאחים. אתם יודעים מה זה יד לאחים? התנועה הזאת ש... פעם הייתה מתעסקת רק עם מיסיונרים, היום היא מתעסקת המון בלחלץ בחורות מכפרים ערביים, שאחרי שהן יוצאות משם, הן אומרות, הוא פשוט נתן לנו דברים שלא קיבלנו מעולם, הוא התייחס אלינו, הוא קנה לנו דברים, לא בהכרח מכונית, הוא קנה לדבר שנתן תחושה שיש סוף סוף מישהו ששם אליי, והייתי מוכנה להיכנס למערכת הזאת כי הוא אוהב אותי, ומיד אחרי זה קלטתי כמה הוא מסוכן, כמה האהבה הזאת היא שנאה גדולה, וצריך היה לחלץ אותה בכוח משם. כי העולם משתוקק לקשר, ולא יודעים ליצור קשרים, כי זה דורש עצירה, זה דורש עומק, דברים שהיום לא לגמרי במרכז החיים שלנו. עצירה, זמן, יחס. ולכן העולם עסוק כל הזמן בעל גלי היתר, בכל מיני היכרויות כאלה שמתחילים ונגמרים אחרי 3 ימים, וכל היום מדברים על זה, ואין בזה שום דבר. וכאן אני חוזר לפייסבוק, זה נותן לאדם תחושת אהוב. כמה חברים יש לו? הוא מסתכל ושואל את חבר שלו, כמה לך? 2,000. ולי? 7,000. מי באמת שם עליך בכלל? מי יודע בכלל מי אתה? אתה מעניין מישהו? הרי ביום שיגידו עליך מילה רעה בתקשורת, אותם 7,000 יכתבו שבאמת צריך לשים אותך בכלא. הם לא מתכוונים הרי להסתכל לכיוון שלך. אבל התחושה היא, אוהבים אותי, ואני יכול שנים להתמכר לזה. ולהתמכר, להתמכר. עד שאומרים שאם אתה נכנס, אתה לא יכול לצאת. וזה נותן לך תחושה, ואתה יודע שאף אחד באמת לא יודע מי אתה. זה פשוט ככה. ולכן אתה אומר, אמירה נכונה. זה באמת ככה, ככה עסק עובד. בסדר? ואם אני מבין שזה מה שמניע את אנשי הפייסבוק, לא להיות רעים שכל היום מתעסקים בפייסבוק, זה לא תמיד רע, אלא הם מחפשים אהבה, אז הפתרון לא יהיה בזה שאני אגיד להם, תפסיקו. אמרנו פעם קודמת שראינו את הגמרא, כחלינו לעיני, נכון? לא הרגו את האריה, אלא ניקרו לו את העיניים. ואמרנו, למה לא הרגו אותו? כי זה יחלה את העולם, אבל ניקרו לו את העיניים. מה זה לנקר את העיניים? הכוונה להחליש את הנזקים המיידיים. אז יכול להיות שאני אגיד לאותו בן אדם, פייסבוק לא בבית שלנו, חוסמים את האינטרנט לגמרי, אבל תדע אבא, לא פתרת לו את הבעיה, הבעיה העמוקה שלו היא שהוא לא מרגיש אהוב, הוא לא מרגיש מוערך. אם זה לא יהיה בפייסבוק, זה יהיה עם ערבי, ביש, ברמי לוי, או באושר עד, אפשר למצוא הרבה כאלה. כן, יש הרבה בירושלים. אתם מבינים? כך זה העניין. אז אנחנו נמגר את התופעה מיד, כי אנחנו לא נרשה לעצמנו שהבן אדם יידרדר עד הסוף, אבל נזכור תמיד, הנקודה היא לא להילחם במה שעובר עליו, כי באמת עוברת עליו צרכה, הוא צורח צרכת חוסר עצום. הקושי להיות אדם כזה, ראוי לאהבה, או חי במשפחה, שכל הזמן נותנת חום אהבה וקשר, גורם לי להתמכר ללייקים, לאהבתי, ולאנשים שנותנים הכל ב5 דקות, ומוכנים לומר לי כמה הם אוהבים אותי, ובעצם אני יודע כמה, תוך 3 ימים, כנראה שזה כבר לא יהיה ככה. בסדר? זה אותו עיקרון של הגאווה. אחת הנפקמינות שאני רוצה לומר, אם אפשר, קשור גם לילדים וגם אלינו, כשאני מבין שבאמת, אמרנו שזה יכול להגדיל את הצימאון. אם אנחנו ננסה אז לשבור לאותו איש את הגאווה, דיינו את זה שהוא מרגיש מוערך, יכול להיות שאנחנו רק נגדיל את הצימאון שלו. אני אתן אולי דוגמה מעולם אחר. כן? ילד מגיע הביתה. טוב, אני לא, רובכם לא נשואים. נגיד בכל אופן, מקווה שזה, תזכרו את זה אולי מבתים שלכם. מה? מה זה? כן, תקראו את זה. אבל ילד מגיע הביתה. רעב ועייף מבית ספר. והוא מגיע הביתה ורואה שהאוכל שהכינו לו זה לא האוכל שהוא אוהב. והוא לא יודע איך לתרגם את האמירה הלא חיובית לאמירה חיובית. והוא צועק ואומר לי, אמא, למה את אף פעם לא מכינה את האוכל שאני אוהב, נגיד? מכירים דבר כזה? למה את אף פעם לא מכינה את האוכל שאני אוהב? בדרך כלל התגובה תהיה, איך אתה מעיז להגיד? מה, אתה זה, כפוי טובה, מה, אני אף פעם לא מכינה את האוכל שאתה לא אוהב? והילד הרי לא יודע בטעות, אלא הוא יגיד, כן, אתה אף פעם לא מכינה, כך אתה מדבר, חוצפן וכולי, ואז הולך לחדר, ואז הוא הולך לחדר, בדרך הוא מתעצבן, אז הוא בועט בדלת, אתה עוד מעיז לבעוט בדלת, וסיסו וסימפו. אבל האמת היא, לפי דעתי, אם אני מבין שהילד הוא לא רע, אלא הילד חוזר הביתה, מה הוא רוצה אחרי יום, כיפי או לא כיפי בבית ספר? הוא חוזר עייף, הוא חוזר רעב, אולי אפילו מתוסכל לפעמים, הוא רוצה לבוא הביתה ולחזור לבית הנעים והחם שלו, לאמא שמחכה לו, לאוכל שהוא אוהב, והוא רואה אוכל שהוא לא אוהב. אז לא שצריך לקבל את האמירה הזאת, נסביר לו אחרי זה שככה לא מדברים, אבל הילד מחפש חום, אהבה, אמא, להגיע למקום השלב והנעים. אם אני אבין שהילד לא מחפש לעשות לי רע, אז אני לא אנסה למגר בכוח את האמירה הזאת, כי אז רק יגדיל לו את הצימון, כי עכשיו הוא גם מסוכסך עם... עם אמא, לא רק עם החברים. האמת היא, אולי לנסות לרקח את האמירה שלו באיזה חיבוק, ולהגיד לו, אני מבינה שאתה רעב, נכון? ועייף, אתה קצת מורזב, אבל אני מאוד אוהבת אותך. לא יודע, החיבוק הזה שייתן לו תחושה ש... איך אומרים? תפרק את המוקש. כי באמת הוא לא רצה לעשות רע לאמא שלו, הוא פשוט מאוכזב שהוא לא קיבל את המעטפה שהוא באמת רוצה ואוהב. אז בוא ניתן לו את האלטרנטיבה. כשתחבקי אותו, תדברי אליו דיבור יפה, תעשי מזה משחק, ואולי בערב תגידי לו, תשמע, אני מאוד מבינה אותך, אבל ככה לא מדברים, כי אנחנו מנקרים את עיני האריה, אז לא תהיה לילד סיבה להמשיך להתאמת, כי הוא לא רוצה להתאמת. הוא באמת רצה פשוט שיהיה לו נחמד, וככה אפשר למלות את הצורך. מובן? אבל בואו נגיד עוד נקודה אחת שקשורה לגאווה, ובזה באמת נסיים, כי זה נפקמינה לכולנו. אחד הדברים שהרבה פעמים יכולים להישמע, עוד פעם זה שוב חוזר לילדים, אבל זה גם מאוד קשור אלינו, זה הנקודה של לתת מחמאות. קשה לנו הרבה פעמים לתת מחמאות לאחרים, לא רק בגלל שאנחנו חוששים לעולם הבא שלהם שהם יהפכו להיות גאוותנים, אלא באמת הרבה פעמים זה גם בגלל שזה לא גברי מספיק לדבר על רגש או להחמיא, זה נראה משתפך מדי. אבל גם לפעמים יכולים הורים להגיד, לא ניתן הרבה מחמאות לילדים, כי זה יהפוך אותו לגאוותן אולי, אם אני אגיד לו כמה הוא טוב. או אני חושש לתת למישהו מאיתנו, או לקבל מחמאות, כי אנחנו מקשרים מחמאות לגאווה. אם ניתן לאחרים יהיו גאוותנים, אם ייתנו לי, זה מיוצר לי תחושת גאווה. אם אנחנו מבינים את מה שאנחנו ניסינו לומר כאן, שגאווה זה לא מוטיבציה שלי להיות גאוותן, אלא חוסר הערכה עצמית, או המוטיבציה להיות מוערך באמת, אפילו בעיני עצמי, או בעיני הסביבה הקרובה, גורמת לי כל הזמן לחפש אצל האחרים, ככל שאני אמעיט במחמאות, הילד יהפוך להיות יותר גאוותן. לא גאוותן מעודף ביטחון, אלא גאוותן מחוסר ביטחון. דהיינו, הוא כל הזמן יחפש לשלוט על החברים שלו, כי הוא צריך להתמלות. לכן, ככל שתיתן יותר מחמאות, ויותר תגיד לילד, עכשיו זה יכול להישמע נורא, אבל ניתן המון מחמאות, זה באמת יראה לו שהוא יותר מאחרים. תשובה, תן לו מחמאות שנוגעות אליו. איזה ילד טוב אתה. יש לך כזה לב רחב. אבל רק חוזר מבית ספר, אתה אומר, כמה התגעגעתי אליך. מדי פעם אתה תופס אותו ואומר לו, תדע לך שאם עכשיו הייתי צריך, אם הייתי בחנות של ילדים, הייתי בוחר רק אותך. אתה ילד הכי מתוק שאני מכיר בעולם. כל היום למלות אותו בזה, הילד מתמלא מצד עצמו, פחות מרגיש כל הזמן את הצורך שאחרים קטנים ממנו. כשילד עושה, מפריע בכיתה, או כל היום אומר לכולם שהוא אלוף בכדורגל, והוא הכי טוב, ויש לו את הנעליים הכי של חיילים, יותר משל כל אחד אחר, ואני מהצד אומר, וואו, הוא מתגאה. הוא כל הזמן מנסה להראות לאחרים שהוא קטן, שהוא גדול מהם. החכם מבין שבדרך כלל זה הילד שחסר לו, אולי בכיתה הוא לא מספיק מצליח, ולכן הוא לחוץ כל הזמן להראות שבכדורגל הוא הכי, חסר לו תחושה פנימית של הערכה, ולכן כל הזמן לחוץ לו לשלוט על אחרים בצורה גסה. אז מה הפתרון? אם אני אפסיק להחמיא לו, או אם אני אגיד לו, מספיק לדבר ככה, אסור להגיד דברים כאלה, מה פתאום? לא נכון, כל החברים שלך טובים בדיוק כמוך, אתה גאוותן. מה שאני אעשה, אני פשוט רק אגדיל את הצימאון. כי הילד ימשיך לחפש הערכה, ימשיך לחפש לאהוב את עצמו ולהעריך את עצמו. אם אני לא אתן לו את זו, אם אני לא אקח את הילד שמפריע בכיתה ואני אבדוק במה הוא טוב באמת, ואנסה להפוך אותו לאחראי בכיתה על התחום הזה, אני אשלח אותו למגמת נגרות, או אני אשלח אותו למגמת פיזיקה, כי אני רואה שבחשבון הוא פחות טוב, אבל בפיזיקה הוא מבריק. הילד תמיד ימשיך לחפש איפה הוא ביחס לאחרים כדי להציל את עצמו. כי גאווה זה לא מקום רע, גאווה זה יצירה רעה של כוח יצירה מאוד אמיתי שעומד בבסיס החיים שלנו, הרצון להיות, הרצון להיות חזק, הרצון להיות כבד, להיות נוכח. ואני אוסיף נקודה אחרונה בעניין הזה, אם אמרנו נפקמינה למחמאות למשל, שזה אחרים נותנים לנו, נפקמינה למחמאות למשל, אמור מעטה שלתת מחמאות זה דבר מאוד חיובי, ולקבל מחמאות זה דבר חיובי. הבעיה מתחילה כשאתה תלוי במחמאות, אבל כשאתה מקבל אותם כי נתנו לך, וזה נותן לך תחושה של או, נעימה, פשוט תחושה נעימה פשוטה. זה רק בונה עמוד שדרה. כשיהיה מעט מדי, אתה בלי לשים לב, תתחיל לחפש כל הזמן שכולם מעריכים אותך באמת, שאתה הכי טוב מכולם. וכשתיכנס לבית כנסת, תהיה בטוח שכל הציבור מדבר רק עליך. אבל פה עכשיו אני אוסיף את הנקודה האחרונה שאמרנו. אותו עיקרון זה לא רק במחמאות. יש הרבה מעשים שאנחנו נימנע מלעשות אותם כי הם נראים גאווה. אני עוד פעם אתן דוגמאות מהעולם שלי, אני מקווה שזה בתור בחורי ישיבה זה גם דוגמאות מהעולם שלכם. אדם רוצה להיות חזן. מעטים הפעמים אני חושב שאדם ייגש ויבקש. נכון? יכול להיות שהוא יהיה מת שיבקשו ממנו, והגבה ייגש אליו, ובהתחלה הוא כזה יגיד, כי ככה גם כתוב עליה בשולחן ערוך, הוא יגיד, אין מישהו אחר, ויקווה מאוד שלא יהיה מישהו אחר, ובסוף הוא כאילו ניגש כסה המובה לטבח, הוא מסכים לעשות את זה, אפילו שיכול להיות שבלב הוא מת כבר לעשות את זה. או לקום לבקש לשיר בחתונה של חבר, לעלות על הבמה ולשיר. כי זה נראה לנו גאווה. אבל גאווה זה לא למצות כוחות חיים. גאווה זה לנסות ולראות שאני גם עושה את זה על חשבון אחרים. או שכל הזמן מקבל פידבקים. ולכן האמת היא שהאדם שימנע מכל המעשים האלה, מהחשש לגאווה ובגלל שזה ציור פשוט לא נכון, הוא חזקה שהוא יהפוך להיות יותר מה? גאוותן. מחוסר ביטחון. כי אם אני לא ממצא את כוחות חיי, אני כל הזמן אצטרך פיצוי שאחרים יעריכו אותי. ואם אני אעיז להיות חזן, לא כי אני רוצה שמחר כולם יגידו, תשמעו, אריה מרזר היה חזן, זה נעים זמירות ישראל מאז דוד המלך, לא יסתובב פה אדם כזה. אלא אני רוצה להיות חזן כי אני אוהב להיות חזן. אני רוצה לשיר כי אני פשוט אוהב לשיר. ולא אכפת לי שלא ישמעו אותי, אני גם שר עם מטטה בבית. אני מאוד אוהב את זה. כל בן אדם, לא משנה בדוגמאות שלו. כן? לאט לאט הבן אדם יתמלא, ירגיש מספיק שלם עם עצמו, בלי להצטרך לחפש כל הזמן את הקטנים שסביבו, ולהראות לכולם שהם קטנים, ולהראות לכולם כמה הוא עושה טוב את מה שהוא עושה, הוא פשוט יואב את זה. כמו שהרב אומר, יהיה לו תחושה של שלווה והשקט וריבוי השפע במנוחה שלמה. הוא לא יהיה עסוק במה אומרים, הוא לא יהיה מאוכזב אם פתאום כולם יצאו מהאולם, אלא הוא ימשיך לשיר, כי הוא פשוט אוהב את זה. דוגמה קיצונית, הוא בטח יפסיק. אבל אני מתכוון להגיד, הוא לא יהיה תלוי אם זה 500 אנשים, אם זה בקיסריה לפני 5,000 אנשים, או אם זה רק בחתונה שיש בה, מסמכים את החברים, את הגר והגיורת, ויש שם רק 30 חברים. הוא פשוט שר כי בא לו לשיר, הוא חזן כי הוא רוצה להיות חזן. הוא רוצה להתקדם בעבודה, כי הוא מרגיש שהוא ימצא שם כוחות, אז הוא יבוא למישהו ויגיד, אני צריך לעבוד כאן, כי אני מרגיש שאני יכול להוסיף המון למקום. אוי, זה נשמע גאווה, אתה מעיז להגיד על עצמך שאתה יכול להוסיף? תשובה, למה זאת גאווה? אמרתי שאני יותר טוב מאחרים, אמרתי שהמקום הזה לא ישרוד בלעדיי, אני מרגיש שיש לי יכולות לתת. אם אני לא אדבר ככה, ואף פעם לא אעיז לגשת למקומות שאני טוב בהם, אני תמיד אחפש אותם. אני תמיד אחפש את האדם שיגיד לי כמה אני מוצלח, במקום להרגיש מוצלח. ואז אני לא אצטרך לחפש שיגידו לי את זה, או לראות כמה אחרים לא מוצלחים. זה הכל נובע מאותו מקום שהגאווה היא לא תכונה רעה, אלא הגאווה היא פיצוי לצורך אדיר של יצירה, של להרגיש ממצה עד הסוף, להרגיש כמו שהרב אמר, לחיות טוב, שזה שורש השלמות, להיות שלם, להיות ממצה, להיות עם כל הכוחות. אז תעשה את מה שאתה אוהב, באמת, ואל תחשוש. ככל שתעשה יותר באמת את מה שאתה אוהב, בלי חשבונות של מה יגידו כל הזמן, זה ימלא אותך. אני לא מבטיח שאף פעם לא תגיע למקומות של גאווה, תגיע מן הסתם, כי תמיד אפשר להתמלות יותר. אבל תדע שזה, למגר את המקומות האלה, לא יהיה פתרון לגאווה, אלא הפוך, רק יגדיל את הצורך. לא תחמיא לבנים שלך, הם לא לך, אתה לא לחברים והם לא לך, לא תהפוך את העולם ליותר ענב, הפוך, תהפוך את העולם ליותר תלותי, ליותר מחפש כל הזמן את הפידבקים, כי זה באמת ככה. אומרת הגמרא, אומרת, דרך אגב, אצלנו נתפס שגאוותן זה כל אדם שמעיז לעלות לבמה, לא רק לבמה ממש, לבמה הכוונה להעיז להתקדם, אבל מה אפשר לעשות שהחידוש הגדול בעם ישראל הוא, שגדולי המנהיגים שלנו, תנו לי שם אחד, הגדול ביותר נגיד, משה. הגדול, ומה נאמר עליו שהוא? הענב מכל אדם. איך זה מסתדר? הענב מכל אדם הוא במרכז הבמה כל הזמן, וכל העולם מדבר עליו. זאת גאווה. תשובה, הענב ממש לא בן אדם שחונה כוחות חייו. אם הוא מבין שגאווה זה רק שאני מתעמר באחרים, ולא שאני מנסה להוציא לפועל את כוחותיי, אז דוד המלך אומר על עצמו, ואני לא זוכר את הפסוק בר, שהוא מדבר על זה שליבו ריק, אין לו גאווה, אין לו יצר הרע. הוא אומר, אחריק זיקיתי לבבי, אבל יש לו עוד פסוק אחר. איך הפסוק? וליבי חלל בקרבי. דוד המלך, ליבי חלל בקרבי. ואיזה עוצמות, איזה כוחות. הבן אדם הזה, הגאוותן לכאורה, מלך, העיז להגיד לשאול, כששאול לא מעיז להילחם בגוליית, בא הקטן הזה דוד, ואומר למלך ישראל, שכל ישראל מפחדים מגוליית, מה הוא אומר לו? תן לי. אני אנצח את הפלישתי הראל הזה. אנחנו היינו אומרים, מה, אתה רוצה להיות חזן? גאווה? אתה מעיז לחשוב שתצליח? תשובה, מה הבעיה? אני אצליח. אני לא מחפש אחרי זה שיגידו לי, עיקה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. אני מרגיש שיש לי את היכולות. לכן אני גם לא צריך את הבגדים של שאול. אני מסתדר לבד, נכון? דוד הוריד את הבגדים שנתנו לו את המגנים, כי הוא אמר, אני לא רגיל בזה. הוא לוקח 5 חלוקי אבנים. תשובה, כי באמת הענב הוא בכלל לא אדם שלא מעיז להעיז, או לא מעיז לעלות לבמה, או לא מעיז לומר, אני רוצה למצות כישרונות. עד כדי כך, שתמיד בתורה שכתוב את המילה הנני, נכון? אלוקים אומר לאברהם, אברהם, אברהם, והוא אומר לו הנני, אומר לנו רש"י, הנני הוא לשון ענבה וזריזות. כי ענבה וזריזות הולכים ביחד, איך? תשובה, עכשיו תקשיבו טוב, כי כשאני מבין נכון את מושג הגאווה, הענב זה לא אדם מכונס, הענב יכול להיות רבי עקיבא שמנהיג את העולם, דוד שמנהיג את העולם, שעל שלושת אלה, משה, דוד ועקיבא, ורבי עקיבא יאמר כל העולם שהם גדולי הענבים, אבל הם גם גדולי המנהיגים, כי הענב הוא לא מכונס כוחות, הוא לא בוחד לשמוע מילים טובות על עצמו, או להגיד מילים טובות לאחר, אלא הוא כל הזמן עסוק ב... למצות את כישרונותיו, את יכולותיו. הוא לא מתעסק במה אומרת החברה, לכן הוא זריז, כי הוא לא נעצר כשהוא מרגיש שהחברה לא איתו. הוא לא עוזב את ההנהגה כשהוא מרגיש שזה קצת קשה. הוא לא מתעסק בשום חשבון מלבד החשבון של מה נכון מבחינתי לעשות. ואם נכון מבחינתו להגיד למישהו, אני רוצה להיות כאן כי כאן אני יכול להשפיע, לא רק שזאת לא גאווה, זאת ענווה, כך מתקדמים. ולכן יגיד דוד, אני רוצה להכות את גוליית. ולכן משה רבינו ייכנס בין בנות יתרו לרועים, ויפתור את הבעיות שם. כי הוא גאוותן, או כי הוא איש שעושה את הנכון מבחינתו. בסדר? אז נוסיף נקודה אחרונה, ובזה נסיים להיום. קשורה לפרשת שבוע. בסדר? הזכרנו את משה, הזכרנו ענב, ועם הדברים מובנים, היחס בין גאוותן לענב עם ענב קמינות, אנחנו יודעים שמשה רבינו, אנחנו יודעים, אתם יודעים מה? נתחיל אז מטיפה אחורה. אנחנו בפרשת שמיני, יש שם דיון בין משה לאהרון. פרשת שמיני, היום השמיני למילואים, יש דיון בין משה לאהרון, יש שם הרבה סעירים, סעיר ראש חודש וכו' וכו' וכו', וסעיר אחד כנראה נשרף שלא כדין. אומר משה לאהרון, למה? אתם מכירים את זה? אומר משה לאהרון, תקראו בפרשת שמיני שם באמצע, משה פונה לאהרון ואומר לו, אם היה לי פה את הפסוקים, הייתי אומר לכם, וכו', לא היה במקום. אהרון ובניו נמצאים שם, שומעים את ההערה, אהרון מקשיב עד הסוף למשה, בניו לא מהירים, לא מגיבים, אלא אהרון מגיב. אומר רש"י, בניו שותקים, אהרון מגיב לעניין. מה אומר משה? וישמע משה ויתב בעיניו. אומר רש"י, לא בוש לומר, שמעתי ושכחתי. משה העיז לומר ככה. יש בדיון הזה משהו מאוד מעניין. תמיד שאני קורא אותו, אני אומר, וואו, משהו שלא כל כך מוצאים היום בדיונים. משה, אמנם הוא המנהיג, אבל הוא עדיין הצעיר, מעיז להעיר לאהרון. ואהרון לא עוצר אותו מיד ואומר לו, לא נכון, גם אתה כזה. אלא אהרון מה עושה? מקשיב עד הסוף. מקשיב ועונה לעניין, ובניו לא מתפרצים. גם דבר נדיר, שעונים לעניין ולא מתקיפים. מה עושה משה? אמנם הוא אך צעיר, אבל הוא המנהיג, מעיז מה לעשות? להודות בטעות ולהגיד, טעיתי. כמה זה מצוי היום? שאני מאיר למישהו, הוא שומע עד הסוף, מגיב לעניין, לא מתקיף, ואני בסוף אגיד, נכון, טעיתי. ותמיד שאלתי את עצמי, מה גורם לדיון להיות דיון כזה? איך אפשר לנהל באמת דיון כזה? שבו אנשים באמת שומעים אחד השני, מגיבים לעניין, וגם מוכנים להודות בטעות. וחשבתי שהאמת נמצאת אצלנו, בפרשת שמות, שהתורה מתארת לנו שמשה מתווכח עם ריבונו של עולם שבוע, נכון? ככה רש"י אומר, הדיון בין משה לריבונו של עולם היה שבוע. בשלב מסוים, אומר ריבונו של עולם למשה, כשמשה כבר מגזים בפעמים שהוא אומר, אני לא רוצה לשלוח, אז הוא אומר לו, הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידברו, הנה, ידעתי כי דבר ידברו, וגם הנה יוצאו לקראתך ורעך ושמח בליבו. את זה אתם מכירים? ושמח בליבו. זאת אומרת, התורה מעידה, האחים האלה, הפרגון, איפה הוא? באמת בלב. כי לפעמים חבר יכול להצליח, ואני אפרגן לו בפה, ואני אקווה ליום שהוא יגיד לי, וואי, לא טוב לי, לא בא לי, רע לי. התורה אומרת לו, האחים האלה מפרגנים באמת אחד לשני, בלב. או, אז עכשיו מובן למה אין ביניהם תחרות כשהם מהירים אחד לשני, ואחד יכול להודות בטעות. אוקיי? אבל אמרתי לעצמי, אבל צריך לשאול יותר. איך מגיעים לפרגון הזה? זה גם לא דבר שבא בקלות. ובשביל זה צריכים לחזור יותר אחורה. וזה עיקר מה שאני רוצה לומר על משה ולהוסיף לכם. התורה מספרת שמשה רבינו נמשה על ידי מי? בת פרו. אומרת התורה, ותקרא את שמו משה, ותאמר, כי מן המים משיתיו. רגע, את משית אותו מהמים, אז איך היה צריך לקרוא לו? חשבתם על זה פעם? משוי. נמשה. משה זהו משה אחרים. את אומרת, אני קוראת לו משה, כי אני משית אותו, אז תקריא לו, נמשה. תקריא לו, משוי. שאלה טובה, נכון? הוא לא משה אחרים, משו אותו. אז כל הפרשנים שואלים את השאלה הזאת, ויש הרבה תשובות יפות. אני לפני 3 שנים ראיתי את הרש"א הירש, שכדרכו הוא פשוט קולע ונפלא. אומר הרש"א הירש הפוך. אומר, אמרה בת פרו, אני הצלתי את משה, על אף שאני יכולה לשלם בחיים שלי. אבא שלי גזר ואני עושה הפוך לפנים משורת הדין. אני ראיתי אותו, לא יכולתי לראות את העוול הזה, ולכן משיתי אותו. אני כי משיתי אותו מתוך תחושת האכפתיות במסירות נפש, אני רוצה שהוא גם יהיה מה? משה אחרים. אני משיתי אותו, אז אני רוצה שהוא יהיה משה. ומשה הופך להיות תכונה באישיות שלו. הוא באישיותו מחפש למשות אחרים, את ישראל מהיאור, או את האנשים המסכנים, להוציא אותם מהבוט שבו הם נמצאים. ולכן לפני שאלוקים פונה אליו בסנה, התורה מתארת לנו 3 סיפורים. איך משה בכלל גדל בבית פרו. הוא קשור לשיעבוד? תשובה, הוא פטור. הוא גם משבט לוי שפטורים, וגם הוא בכלל בן המלך כביכול. ואף על פי כן, ויגדל משה ויצא אליך ויר בסבלותם, אומרת התורה. הוא לא צריך, אבל הוא לא יכול להישאר בבית, כי מטבעו מה הוא? משה. הוא משה, זה שמו. ואז הוא הולך ומכריע בין המצרי לעברי. אומרת התורה, לא רק בין המצרי לעברי, יותר מזה, בין שני העברים הוא הכניס את הראש שלו. כי הוא ענב. הוא לא מתעסק במה יגידו מחר בכותרות, ולכן גם בין שני העברים הוא מרגיש שחייבים לעשות את האמת, הוא קם ועושה, כי הענב הוא זריז. כי הוא חי את האמת שלו, את משה. והשלב הבא, לא רק בין שני אנשים עבריים, אלא הוא הולך למדיין, ושם בין גויים מספר את התורה, הוא רואה גויים, עושקים 7 בנות גויות, שהוא לא ידע שהם יהיו גיסות שלו, והוא הולך ומושיע אותם, כי הוא משה, כי כך מתנהג עניו. לא מתעסק במה נחשב, אלא מתעסק במה נכון, והוא זריז, הוא כל הזמן כובש יעדים, בסוף הוא נהיה מנהיג. עד כדי כך, שאומר המדרש, שמשה היה רואה, כתוב, נכון? ומשה היה רואה את צאן יתרו, ואז אלוקים פוגש אותו ונותן לו את המינוי. אומר המדרש, השם צדיק יבחן, ובמה הוא בוחן את הצדיקים? במראה צאן. מה מיוחד במראה צאן? מראה צאן אין בו טובת הנאה. אתה צריך להכיר את כל אחד מהכבשים, לדעת אם הוא חזק או חלש, מה הוא אוכל, מתי הוא אוכל. אם יהיה לו משהו ברגל, אתה תצטרך להתכופף ולהוציא. אם הוא יברח, אתה תצטרך לרוץ אחריו. גם אין הכרה טובה, אף פעם לא יבואו בסוף השנה קבוצת כבשים עם שיר ויגידו תודה למשה שגידלת אותנו עד הלום. זה לא יהיה. ויותר מזה, גם אף אחד לא יגיד אחרי זה, אלה הכבשים שגדלו אצל משה. מה שקורה אצל בני אדם, שיגידו, או, הוא התחנך אצל זה וזה. אצל כבשים זה לא יהיה. אז מה מניע את המנהיגים שלנו להיות תמיד רועי צאן? תשובה, כי זה כנראה רצון למשות, פשוט לעשות טוב. אומר המדרש, השם צדיק יבחן, במה הוא בוחן את הצדיק? במראה צאן. הוא ראה את דוד יודע לקחת את החלשים, להוציא אותם לאכול קודם, שיוכלו את עשב הרך, ואז להשאיר למבוגרים את הקשה ולא שיהיה הפוך. ראה דוד, ראה ריבונו של עולם את דוד, כך מתייחס ברצינות לחיות, כך רוצה למשות ולעשות טוב, אמר לו, חייך, אתה יכול להיות רועי צאן, אתה איש שרוצה באמת למשות. ראה את משה, ואז הסיפור המפורסם, שברח גדי ורץ אחריו משה, וראה אותו רץ למעיין לשתות, ואמר לו, לא הייתי יודע שאתה רץ לכאן, צמא אתה. לקח אותו והרכיבו על כתפו, חווה שאני פה את הלשון של המדרש, אמר ריבונו של עולם, כך אתה רואה צון של בשר ואדם, חייך שאתה תראה את עמי. אומר המדרש, זה מה שכתוב, ומשה היה רואה, זה לא בא לומר רק שהוא באותו רגע ראה, אלא ומשה היה רואה, הכוונה, באופי שלו משה היה רואה, לכן אלוקים אמר לו, בוא תהיה רואה. ואז אמרתי לעצמי, אם זה מה שהתורה מספרת לנו על המנהיג הזה, במילים אחרות, אומרת לנו התורה, מה שהניע את משה ואהרון, אנחנו חוזרים לשאלה איך מפרגנים, ואיך מקבלים הערות. מה שהניע את משה, זה רצון שהשליחות הזאת תתבצע כבר. וזה מה שגם הניע את אהרון כנראה. ממילא, כששומע משה שאהרון נבחר, או הפוך, כשישמע אהרון שמשה נבחר, כשאני לא מתעסק כגאוותן כל הזמן בזה שיעריכו אותי, אלא בשאלה מה נכון וצריך לעשות, אז אם אהרון נבחר, אני אפרגן לו פרגון מלא. אם משה נבחר, אני אפרגן לו, אני אהרון אפרגן פרגון מלא, כי אנחנו עסוקים בלמשות, באמת, בלעשות השליחות. ואם ככה חיים, אז גם כאשר אחד מאיר לשני, אני לא מתעסק בשאלה, רגע, הוא בעצם מוריד מערכי, שזה הגאוותן, שנתקע במקום בגלל זה, אלא אני שומע באמת, כי אני עכשיו עסוק בשליחות. משה, מה אמרת? אני שומע באמת. ומתברר שטעית, אתה גם תדע להודות בטעות, כי אנחנו שוב מתעסקים באמת. נסיים כסיכום, היום בסוף יצא להתעסק רק בגאווה, אבל אני חושב שמאוד חשוב להתעסק בזה. הנקודה עוד פעם, הגאווה אינה תכונה רעה בפני עצמה, אלא המוטיבציה של האדם לחיות חיים טובים, חזקים, מלאי משמעות. הקושי לחיות בפנים בשלווה והשקט, כמו שהרב אומר, גורם לאדם לרצות להתפרס על אחרים, לבנות סביבו הרמונות, להתאמר באנשים וכו' וכו' וכו'. אבל כשאני מבין שבאמת מה שמניע את האדם זה הצורך להתמלא, אז אמרנו, הנפקמינות למשל, מחמאות אינם עושות גאוותנים, אלא הן עוזרות לבן אדם פחות להתעלות באחרים. לא לעשות מעשים שקשורים להוצאת כוחותיי ונראה מהם שאני מאוד מצליח, לא קשורות לענווה, אלא הפוך, הן יכולות ליצור, עוד פעם, מתוך חוסר ביטחון, גאווה, כדהיינו כל הזמן תלות באחרים. האמת היא, עשה כענב את הנכון מבחינתך בלי קשר לחברה, והענב הוא תמיד הזריז, ואז תגיע, מי יודע, אולי להיות משה רבינו, ואז באמת רק הענב, בגלל שאין לו חשבונות, והוא לא תלוי בקצב של החברה, בפידבקים של החברה, אלא הוא עסוק רק בשלמות הפנימית של הדברים שהוא עושה, ואז הענב תמיד יהיה גם זריז, הוא מתקדם, ויעשה את האמת והנכון מבחינתו בשלמות. בתחושה טובה. זהו. ולא יצטרך את האמירות מבחוץ. תודה על ההקשבה. שאלות בשמחה כמובן. שבוע הבא בעזרת השם נדבר על מידת הצניעות, שהיא כמובן רחבה, מתעסקת בעוד הרבה תחומים.